גן העדן של הנאצים. כתבתו של פרן ברבר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. הסיפור הזה, שעלילתו מזכירה עלילת רומן, מתחיל באוגוסט 2021, בעיירת חוף קטנה, 100 קילומטר מצפון לברצלונה. תחת ערימת ניירות וחפצים חסרי תועלת שמצא סוחר גרוטאות צרפתי בבניין ישן בסן פלאיו דה גישול, עיירה הקטלנית בקוסטה בראבה שבספרד, נמצא יומן שככל הנראה נכתב בידי גרמני. התגלית עוררה את סקרנותו של הצרפתי והוא התקשר למוכר ספרים נודע בברצלונה. מוכר הספרים, מרסל פונטספי, חובב מסמכים מאובקים ומוכתמים ותעלומות היסטוריות, לא היסס לרגע ורכש אותו במחיר סביר. מיד כשהחל לדפדף במחברת, הבין מוכר הספרים שמחבר הטקסט הקשה לקריאה לחם בשורות הנאצים במלחמת העולם השנייה. הוא החזיק בידיו יומן שנכתב לפני 80 שנה בידי איש הוורמאכט. דפיו גוללו 26 חודשים מחייו של חייל גרמני שהוצב בחזית הנורווגית והפינית. פונט אספי, בן 41, הוא הרבה יותר מסוחר מנוסה של ספרים ישנים ועתיקים. הוא מעין חוקר הומניסטי המכור לאתגרים אינטלקטואליים, בלש היסטוריה וצייד אוצרות. הוא החליט לפענח את חידת המחברת עוד לפני ששקל למכור אותה. איך הגיע יומנו של חייל נאצי לדירה ישנה בקוסטה בראבה שבספרד? מי חיבר אותו? על מה יספרו 200 דפיו? כולנו יודעים שכתב יד הוא תמיד פריט ייחודי, אומרת פונט אספי. אבל בכתב היד הזה, אם נניח בצד את כל שאר השיקולים, היה יופי מסוים. הוא הזכיר לי את האלבומים האלה שמכינים במסך חניכה ראשון. בין שורות הקליגרפיה המוזרה שלו היו פרפרים, פרחים קטנים, מפות מלחמה, ציורים של חיילי הוורמאכט וכרטיסים לבתי הקולנוע של גבלס, שבהם ביקר המחבר. היו גם כמה דפים שהוצפנו בקוד של הבונים החופשיים. מוכר הספרים עדיין לא הצליח לפענח ולתרגם את כל תוכנו של היומן. לדבריו, לא פשוט לתמלל את הטקסט בגרמנית, משום שהחייל גינטר זשקה, שהתברר כמחבר הטקסט, השתמש בכתב מסולסל ומפותל, הידוע בשם זיטרלין. כתב זה הפך נפוץ בחינוך היסודי בבתי ספר גרמניים לאחר 1920. ב-1935 היה הכתב הזה בגדר חובה, ושש שנים לאחר מכן נאסר על ידי השלטונות הנאצים עצמם בשל מוצאו השמי לכאורה. זשקה החל לכתוב בנובמבר 1939 בזמן הכשרתו הצבאית בגרמניה, ונטש את היומן כשהוצב בעיר טורקו שבפינלנד. רשומת הטקסט האחרונה שלו מסתיימת בפסיק. מסיבה לא ידועה מישהו קטע אותו בזמן ששרבט משהו והוא לא כתב שוב ביומנו. 20 העמודים האחרונים ריקים. זה תהליך איטי, אמר צייד האוצרות. אני כמו ארכיאולוג שמנקה אבנים במברשת, אבל כעת ידוע לנו שהוא שירת חודשיים כחובש באוגדה 165, ובהמשך לבקשתו קיבל העברה ליחידת חבלנים. ידוע לנו גם שהוא השתתף בכיבוש נורווגיה. יחידתו יצאה מדנמרק ונחתה בלרביק בלי להתקל בהתנגדות. אף על פי שהיה מאחור, הוא נפצע כמה פעמים. הוא השתתף במבצע שואל כסוף בפינלנד. הוא וחבריו נתקעו שם עד 1944. עם זאת, היומן אינו מכסה את כל התקופה הזאת. ואכן המחברת מתארת רק תקופה בחייו מנובמבר 1939 ועד מרץ 1942. לאחר שעיין בדפי המחברת הכתובים בכתב יד, הבין פונט אספי כי גינטר זשקה, שנולד בברלין ב-15 במרץ 1921, היה נאצי מושבע. קודם כל, אנחנו יודעים שלפני המלחמה הוא הצטרף מרצונו לסוג של מיליציה לא רשמית שנקראה לנדוור קומנדר, ציין מוכר הספרים. גילינו גם שהוא צפה בקביעות בסרטים של חבורת גבלס, מה שמחזק את הרעיון שהוא אהד את האידיאולוגיה הנאצית. מה כותב גינטר זשקה במחברת? כלי התובלה שלנו, ספינת הסוחר הגרמנית M.S. טוגו, יוצא לנורווגיה ב-7 בבוקר בליווי סירות טורפדו וסירות מנוע דרך מצר סקגראק, כתב החייל הגרמני ב-20 באפריל 1940. אנחנו מתחילים את המסע ברגשות מעורבים. לפתע, אנו רואים שני פגזי טורפדו מתקרבים לעבר הסירה שלנו. הבגזים מחטיאים את ה-MS טוגו. U-Boat, צוללת של חיל הים, מושמדת מאוחר יותר בטיסה של בעלות הברית. זאת וילת האש שלנו ביום ההולדת של הפירר שלנו. כמעט כל היומן מכיל הבחנות דומות על חיי היומיום שלו במשמר האורפי. הוא מדבר גם על התקריות שהוא מעורב בהן, ומעל הכל הוא תמיד מתלונן. הוא מתעונן על היתושים ועל החיות המתות. הוא מתלונן על הקור בחורף ועל החום בקיץ. הוא היה קוטר. מפעם לפעם הוא מסביר את תנועות החטיבה שלו, הוא מוסיף מפה או גזיר נייר, הסביר סוחר הספרים העתיקים. חלק גדול מהמחברת עדיין לא תורגם, כך שלא יהיה זה מוזר אם הוא יכיל הפתעות, במיוחד החלק המוצפן. היומן לבדו לא הצליח להסביר מדוע הוא נמצא בין ניירות מעלה עובש בבניין ישן בעיירה הקטלנית. האם הוא חלק מנכסיו של פנסיונר גרמני שמת בקוסטה בראבה? השערה סבירה לכאורה זו התעררה, כשהחוקר גילה שהחייל הנאצי הפך לגיאולוג בעל שם לאחר המלחמה. כמדען, כתב זשקה מאמרים רבים, ולפחות ספר אחד בגרמנית. חיפוש מרבצים על ידי הפקת מינרלים כבדים מחולות הנערות, שסיפק רמז מרכזי לפתרון חלק מהפאזל. המבוא לחיבור נכתב בסן פליו דה גישול עצמה, כלומר, הקשר של זשקה לקטלוניה התקיים לפחות מאז 1964, מועד פרסום המחקר שלו בספרד. בזכות הספר הצליח מוכר הספרים מברצלונה לאשר, כי זשקה עבד במשך שנים כמומחה לחיפוש אורניום, אך הוא עדיין לא ידע מדוע התיישב זשקה לתקופה מסוימת בקוסטה בראבה. מה קרה בין מלחמת העולם השנייה ובין הגעתו לקטלוניה 20 שנה מאוחר יותר? חלק זה של התעלומה נותר בלתי מפוענח עד שלפני חודשיים ביקר מוכר הספרים בסן פליו דה גישול וגילה כמה תגליות מדהימות. העיקרית שבהן הייתה כי ביתו של החייל הנאצי, מרגריטה זשקה בת 64, הייתה עדיין בחיים והתגוררה בעיירת החוף הקטלנית. אבל היה דבר נוסף. לאחר שדיבר עם היסטוריון מקומי הבין צייד האוצרות שסן פליו דה גישול הייתה מעוז נאצי קטן לפני מלחמת העולם השנייה ובמהלכה, ובעבר שכן בה בית סעד גרמני, שאליו יצאו חברי הנוער ההיטלראי לחופשה. לאחר המלחמה שימש אותו בניין, הבנוי בסגנון מודרניסטי, כמקלט לכמה מהפקידים בממשל וישי. ראשיתה של הנוכחות הגרמנית בסן פליו היא במאה ה-19, כאשר לא מעט גרמנים ניהלו חברות מקומיות שקשורות לתעשיית השם. בזמן המלחמה, הגרמנים השתמשו בתעשיית השם בקוסטה בראבה כדי להסתיר ייצוא מינרלים, כמו פלואוריט ששימש לחיזוק שריונות הפלדה, ואחר כך כחומר גלם בסיסי בתעשיית הגרעין הניסיונית באותה עת, ולמחקר פצצות האטום. כפי שחשפו ההיסטוריונים, למפלגה הנאצית הייתה אחיזה חזקה בקטלוניה, הרבה לפני תבוסת הרפובליקה הספרדית בידי הכוחות הפשיסטים. כמו כן, חקירה שערך כתב עת ספרדי אפשרה להשיג כמה מסמכים שהוחרמו ב-1936 מהגרמנים על ידי האנרכיסטים הקטלנים. מסמכים אלה מראים כי רוב הקהילה הגרמנית בקטלוניה, שכללה כ-10,000 איש, מחצית מתושבי ספרד הגרמנים, תמכה בלהט במשטרו האנטישמי של היטלר. אף שהמפלגה הנאצית נאסרה בספרד בתקופת הרפובליקה, היה לה מטה בברצלונה בראשותו של הנס הלרמן, יד ימינו של היטלר בקטלוניה. ב-1936 היו 63 קבוצות ניציונל סוציאליסטיות מקומיות בחצי האי האיברי, 21 מהן בקטלוניה. סן פליו הייתה כנראה אחת הפעילות והגדולות ביותר. עד סוף מלחמת העולם השנייה היו בקטלוניה ארגונים נאצים כמו חזית העבודה הגרמנית, ארגון הרווחה הלאומי סוציאליסטי, מועדונים כמו ורן גרמניה, התאחדות גרמניה, קרן סיוע בשם דויצ'ר הילפסרווין, אגודת הסיוע הגרמנית, אגודות תרבות כמו דויצ'ה סטודנטשאפט, הסטודנטים הגרמנים, קהילה הפרוטסטנטית ושירות בקרת נמלים שנוהל ישירות על ידי הקסטאפו. ידוע שכמה מקומות כמו חופי מלגה, העיר דניה בוולנסיה או מדריד עצמה, הפכו לחופי מבטחים נאצים של ממש לאחר המלחמה. נאצים מבוקשים ביותר, כמו אוטו סקורצני או יוהנס ברנארט, הצליחו להיטמע באוכלוסייה של חוף הים התיכון בלי שיזוהו. בעקבות המחקר שלנו על גינטר זשקה, ברור לנו שחופי קטלוניה וקוסטה בראבה בפרט שימשו עיר מקלט מושלמת לעשרות נאצים ברמות שונות של אחריות ומעורבות בפשעים. הם זכו להגנתם של פלנכיסטים ופרנקואיסטים, אמר פונטספי. לפני כמה שנים הועלו הפשרות כי דוקטור מוות, ארי ברט היים, מצא מקום מסתור זמני ברוזס, עיר נמל נוספת בקוסטה בראבה. בניגוד לכל אותם ספרדים וגרמנים תומכי נאצים שהסתתרו בקטלוניה לאחר המלחמה, גינטר זשקה היה לכאורה רק חייל פשוט שחייו האזרחיים לבשו חזות מכובדת כשהחל לעבוד כגיאולוג ב-1948. עם זאת, החקירה שערך סוחר הספרים העתיקים מברצלונה עמדה להניב הפתעה גדולה. לדברי מרגריטה זשקה, אביה הגיע לקוסטה בראבה לראשונה בקיץ 1959, יחד אימה, עם אימה ועם אחותה החורגת המבוגרת ממנה, המתגוררת כיום בגרמניה. היא סבורה שאביה הגיע לקטלוניה משום שתכנן לנסוע לארגנטינה, וחשב שזהו מקום טוב ללמוד בו ספרדית. כך הוא אמר לה. עם זאת, כעת כבר ידוע שהיא טועה. פונטספי גילה שגינטר זשקה הגיע לספרד כדי לחפש אורניום ופלואורית במכרות קטלנים כמו אוסור. באותה תקופה ניסה משטר פרנקו וייחוד הפוליטיקאי לואיס קררו בלנקו, שנרצח שנים מאוחר יותר בידי ארגון הטרור הבאסקי אטה, לפתח לא רק מקורות כוח גרעיניים, אלא פצצת אטומי שלו. הדיקטטור הספרדי, שהתרשם מהפצצת הירושימה ונגסקי, התעקש להתחרות בצרפת ולהפוך למדינה היבשתית השנייה באירופה שמסוגלת להחזיק בנשק כזה. יש אינדיקציות אמינות מאוד לכך שזשקה שיתף פעולה עם מומחי התקופה, כמו אנריק סונייר בחיפוש אחר מרבצי אורניום, אמר מוכר הספרים. אנחנו יודעים שסונייר הפגיש שורה של מומחים לגיאולוגיה ב-1959, כדי לחפש מרבצי מינרלים בפירנאים למטרות תעשייתיות. זשקה היה בקטלוניה באותה תקופה ונמנה עם הגיאולוגים של צוותו. כלומר, אנחנו יודעים שהפרנקואיסטים פנו בתחילה לנאצים לשעבר כדי להוציא לפועל את המיזם שלו, ואנחנו מאמינים שזשקה הגיע לספרד בתמיכת חבריו הנאצים לשעבר כדי לעזור בחיפושי האורניום הדרוש לפרויקט פצצת האטום. ביתו של החייל הנאצי אינה פקיעה בהצלחות המקצועיות של אביה. עם זאת, היא זוכרת היטב את העניין שגילה באורניום ונוקבת בשמם של שני גרמנים שהתגוררו בספרד ושהוזכרו על ידי אביה לא פעם. הראשון היה תושב סנפלאו בשם הלר, שהחברה שלו הוחרמה על ידי בעלות הברית, והשני היה פרידריך או פרדריקו ליפרהיידה, אחד מ-104 נאצים שלטענת בעלות הברית משטר פרנקו סירב להסגירם והגן עליהם בהקפדה יתרה, הבהיר פונטספי. מוכר הספרים סבור שזשקה היה שחקן משני בסיפור חשוב יותר. מחבר היומן נזכר על ידי נאצי שתרם במשך שנים רבות לתחזוקת המאמץ המלחמתי של גרמניה ובכל הפעילות הפלילית הנאצית, הוסיף החוקר. כלומר, הוא בילה את כל חייו לאחר מלחמה בין פושעים שהפכו לאנשים מכובדים, בין היתר הודות להגנה שסיפקה ספרד. מה שבאמת מפחיד בחקירה שלנו הוא לא רק הנסיבות האנדוקטליות והמרתקות סביב היומן, אלא ההבנה שספרד הייתה גן העדן האירופי הגדול ביותר עבור הנאצים במשך שנים רבות. הסיפור הזה הוא לא רק על יומן, אלא על פטור מעונש. וכפי שאני רואה זאת, הוא לא נחקר מספיק. הנוכחות הנאצית בברצלונה ובכמה אזורי חוף של קטלוניה הייתה חשובה מאוד במהלך המלחמה ואחריה, מסכם ההיסטוריון פרנסיסק בוש. משטרו של פרנקו יצר מרחב מפחיד של פטור מעונש, שהיה מוגן גם על ידי הסלחנות של בעלות הברית. בספרד נוצרה רשת שעזרה לרבים מחברי המפלגה הנאצית להסתתר, ובמידת הצורך גם עזרה להם לברוח לאמריקה הלטינית. הדיקטטור עצמו הגן על אנשי עסקים חשובים או אנשי צבא. רבים מהם לא התקשו לפתוח דף חדש, והפכו למנהיגים מכובדים בקהילה, למרות מעורבותם באידיאולוגיה הנפשעת, מכיוון שלא אשמו בפשעי מלחמה, או היו מעורבים ישירות ברצח יהודים. למחבר היומן שנמצא בסן פליו דה גישול היו חיים טובים בספרד. הוא עבד עם רעב לנשק לשעבר, הוכחה נוספת לכך שרשת זו של נאצים לשעבר לא רק שרדה, אלא גם המשיכה להעניק חסדים הדדיים. הרגשות השמורים בליבה של מרגריטה זשקה מבולבלים ואף סותרים. לא דיברו על פוליטיקה בבית, אמרה. יש לי גם זיכרון מעורפל מאוד. הגענו לסן פליו בנסיעה ברכב ונשארנו עד סוף החורף. אחר כך, כשלא היו לאבא מטלות עבודה, חזרנו לשם כמה פעמים מביתנו בברלינגר, שוויץ. גינטר זשקה שם קץ לחייו ב-1970 בבליעת גלולת ציאניד, בדיוק כמו גבלס, הימלר, גרינג והיטלר. מותו היה כמעט הקלה עבורי ועבור אמא, הסבירה מרגריטה. אני לא נותרת לו טינה, אבל הוא סבל מסקיזופרניה והקשה מאוד על חייה של אמי. אשר ליומן, נתתי אותו לאדם שאסף חפצי מלחמה. לאחר התאבדותו של אביה בשוויץ, חזרה מרגריטה לספרד עם אמא, שמתה ב-2006. הן גרו תחילה בוולנסיה ואחר כך עברו לסן פליו, מה שמסביר מדוע סוחר הגרוטאות הצרפתי מצא את המחברת בקטלוניה. לטענת פונטספי, החקירה עדיין בעיצומה, והכל מצביע על כך שגינטר זשקה יכול עוד להפתיע ולהתגלות כשחקן הרבה פחות משני מכפי שנראה בפרויקטים הגרעיניים של פרנקו ובמחקר הנשק האטומי שנערך במהלך המלחמה על ידי הנאצים. כך או אחרת, מוכר הספרים הוא פחות היסטוריון ויותר מישהו שמעוניין להאיר חלקים מבישים מסוימים בהיסטוריה של ספרד ושל קטלוניה. יש לחדד את מושג האחריות. לא מדובר רק בפושע שהחתים את ידיו בדמם של אלפי יהודים שנרצחו בשואה, אלא גם אחד מאלה שתרמו להשארת הרוצחים הגרמנים בשלטון. סיכם. פרן ברבר הוא עיתונאי ספרדי. תרגום מרב שמבן. גן העדן של הנאצים. כתבתו של פרן ברבר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.